אבאלה, הטיפים, השיטות והמומחים שילוו אתכם בסיפור הזה של להיות הורים, עם רותם איזק, בשיתוף לייף בייביז.
שלום לכם וברוכים הבאים לאימאלה ואבאלה, הפודקאסט שיעסוק בכל מה שחשוב, מעניין וחדש במשפחה שלכם מהרגע שהתרחבה ונוספו אליה חיים חדשים. בכל פרק נעלה את השאלות החשובות, נערך מומחה שיספר על גישה כזו או אחרת כדי שתוכלו לבחור את מה שהכי נכון לכם ולילד שלכם. נערך גם כמה הורים שיכניסו אותנו לדינמיקה המשפחתית שלהם בבית וישתפו אותנו בתובנות מהניסיון שלהם, ובסוף כל פרק נחזור על הדגשים החשובים. בפרק הראשון אנחנו רוצים לדבר על הציפייה וההכנות. אז מה קורה לגוף ומה קורה לרגש שלנו כשאנחנו הופכים והופכות למשפחה, ואיך אפשר להיערך? אז שלום למירי לב, מתמחה בליווי הריון ולידה וליווי הורים ותינוקות עד גיל שנה מזה 7 שנים. בקיצור, את מלווה אנשים בשלב הכי שברירי, מדהים, אך גם קשוח בחייהם.
ממש מהרגע שכל הקסם מתחיל לקרות.
עכשיו, רק כדי שלא יחשבו שהסנדלר הולך יחף, כן? מירי אחות מוסמכת ודולה, אימא לאלי. אלי?
אלי.
אלי בת 3. ומה היא? בן שנה, אימאלה, זה הפרש, ועוד 3 ילדים שאת אומרת שקיבלת במתנה.
בדיוק.
מבעלך. זה יפה,
להגיד קיבלתי במתנה. כשאת בחרת את בעלך, קיבלת בעל. אני קיבלתי בעל ואבא.
אז אנחנו נתחיל מההתחלה. אנחנו ראינו את 2 הפסים המיוחלים על המקלון, התרגשנו, בישרנו לעולם, הבטן גדלה, הריון מתקדם, חמסה, טפו, הצטלמנו, והרגע הגדול הולך ומתקרב, ואנחנו עכשיו רוצות לצאת ולרכוש את מה שאנחנו צריכות לקראת ההצטרפות של הבוטן החדש לביתנו, ומגלות שכמה שהילד הזה יותר קטן, ככה כמות הטקסטילים שאנחנו קונות והטטרות. בוא נדבר רגע על יום הקניות הזה, כן? יש כאלה שממש מפנות יום ביומן ויוצאות לקניות. זה שופינג לגיטימי לכל דבר, פשוט בתחום חדש. למה זה מאוד חשוב?
מעבר לעובדה שיש לנו המון דברים, בדיוק כמו שאמרת, ככל שהוא יותר קטן הוא צריך יותר דברים. את באה הביתה, את אומרת, אוקיי, הייתה לי דירת רווקים, חדר וחצי או 2, ופתאום כל הבית מלא בדברים של התינוק. אז מעבר לעובדה שצריך באמת לקנות הרבה מאוד דברים, ויש המון עצות בחוץ ורשימות, ואיפה שתלכי יתנו לך רשימה יותר מנופחת מהקודמת, אני חושבת שיש משהו ביום קניות, שקודם כל הופך את זה לאמיתי. אוקיי, אני בהיריון, אני באמת קונה דברים, ודבר שני, יש בזה משהו שהוא מאוד מאוד מרגיע. לדעת, אוקיי, שאני רגועה, יש לי את כל מה שאני צריכה. אני זוכרת שבהיריון של מאי, בהיריון שבילד שני, את לא עושה קניות מטורפות, את בטח יודעת. יש לך את רוב הדברים. ממש כמה ימים, שבועיים לפני הלידה, חזרתי הביתה מלידה ואמרתי לי, יובל, בעלי, תקשיב, חייבים לקנות אמבטיה. אמר לי, אמבטיה שמקלחים את הילד? אל תדאגי, כשאני אהיה בבית חולים אני אקנה. אמרתי לו, לא, 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 חייבים, אין לי אמבטיה לקלח את הילד. והוא כמובן לא הבין את כל הדרמה. אבל קניתי אמבטיה ואמרתי, אוקיי, יש לי הכל לתינוק. וכאילו זה הדבר היחיד שקניתי, אבל יש בזה משהו שהוא נורא מרגיע לדעת שיש לך כל מה שאת צריכה.
מרגיע לך ולדעתי מלחיץ את בן הזוג. תקני אותי אם אני טועה. אנחנו לוקחות אותו ליום הקניות הזה או שהוא נשאר...
תלוי. בדרך כלל אנחנו ניקח אותו. יש כאלה שאומרים, תקני מה שאת רוצה, תעזבי אותי, תביא את זה הביתה. אני חושבת שזה עדיף שיבוא לקורס הכנה ללידה. ביום קניות שילך לעבודה. אנחנו נסתדר.
אני חושבת שזה הרגע, יום הקניות זה הרגע שבו בן הזוג מבין שזה קורה. נכון. כאילו, את כבר מבינה, כן? הג'ינס לא נסגר תקופה ארוכה, התחורים קיימים, אך בן הזוג מפנים, אני זוכרת את יום הקניות שלנו, רואי, זה היה רגע שהוא פשוט נראה אבוד. עם סלקל ביד אחת, טטרות ביד השנייה, וכאילו הבין, החיים הולכים להשתנות.
לא מבין למה צריך כל כך, רגע, מה עושים בדיוק עם הדבר הזה? כאילו, פתאום יש המון המון דברים שצריך. אבל לאט לאט נופל להם הסימון.
ואם הוא לא נפל אז הוא נופל כשהדבר הזה מגיע הביתה.
נכון.
אז איך מתמודדים עם השוק הזה של ההתחלה, עם האינטנסיביות, שאני חושבת שמדברים על הדבר הזה המון, ועדיין לא מדברים מספיק. זאת אומרת, את חוזרת עם הסלקל הביתה, מניחה אותו על הרצפה, ופתאום את מבינה שאף אחד לא חוזר לקחת את הילד מהחוג. את החוג.
זה היום הראשון שאת בעצם באה עם הילד הביתה, ואת אומרת, אוקיי, מה עכשיו? את מסתכלת קדימה, את רואה את הילד, את רואה את בעלך שהוא בדרך כלל אבוד לגמרי, תלוי איזה בעל, ואת אומרת, אוקיי, איך מתייחסים לדבר הזה? ואז את נזכרת שראית איזה חברה שילדה והייתה נראית לך מהמם, כי הייתה חודש אחרי לידה, וכאילו הדברים אצלך מרגישים קצת שונים, כי קודם כל יש את התחושה הכללית, שזה דבר שכמעט ולא מדברים עליו. יש היום המון המון מודעות לדברים שנשמעים מאוד מאוד גדולים, כמו דיכאון אחרי לידה. אבל אין מודעות לימים הראשונים, לתחושה הזאת. תראי, יש דבר שנקרא בייבי בלוז. בייבי בלוז זה בעצם בעברית דכדוך אחרי לידה. זה אומר שקצת שוקעת השמש ואת מתחילה קצת לפקוט, וכשאת מבינה שהעולם לא עצר מלכת כשילדת, אלא בעלי חוזר לעבודה, ואת נשארת פה עכשיו עם התינוק, אז את קצת מתחילה לפקוט, וזה אפילו דברים הכי קטנים בעולם, כמו להתקשר להזמין סושי, ואת אומרת שלום אפשר סלמון ואבוקדו, והוא אומר אין אבוקדו, ואת מתחילה לפקוט, ואת אומרת אוקיי, כנראה שמשהו קורה לי בגוף. אז אני, גם כשאני מנחה את הזוגות שלי, אני מדברת המון על היום שאחרי. ודווקא במקום הזה, אני מדברת אל הבעל. לשים לב, לא להדליק עכשיו את כל הנורות האדומות לגבי דכדוך החלדה. אני בסך הכל קצת בוכה. ואז אני אומרת לו שחשוב מאוד לשים לב לשני דברים. והראשון זה באמת לא לשאול אותי כל 10 דקות למה אני בוכה. כי אני מפוצצת בהורמונים. ודבר שני, באמת לעשות דברים שעושים לי טוב. להזמין משהו לאכול, אוכל זה דבר מנחם. זה דברים שגורמים לנו הרגשה טובה.
נכון, וגם את לא במצב לבשל. נכון. ואת לאו דווקא, אם, את יודעת מה, גם אם את נניח עכשיו בקטע של פנק את עצמך וטייק אווי, את לא תמיד יש לך את היד הפנויה הזאת לטלפון.
להזמין, בדיוק. את גם לא חושבת שאת רעבה. את חושבת שאת צריכה להניק או להכין אוכל, תמה לתינוק, ובאמת להתרכז בכל הדברים שמסביב. והאחרונה שאת חושבת עליה בסיטואציה הזאת, זאת את. וכשפתאום את מסתכלת ואת רואה שקית של אוכל מוכן, וזה לא משנה אם זה טייק אווי, או הכינו לי, או עזרו לי, או מישהו הביא.
אז את תבכי, אבל בקטע טוב.
אז אני אבכי, אבל בקטע טוב.
את תבכי מהתרגשות, מישהו חשב עליי, אוי, גם אני פה.
נכון.
אז את אומרת לגברים, אל תשאלו למה את בוכה, אנחנו לא תמיד אפילו יודעות לענות למה, ולפעמים התשובה היא כל כך מורכבת, שעזבו אתכם, פשוט לכו, תכינו לנו איזה משהו טעים ומזין, או תזמינו מהטייק אווי, מהסושייה האהובה עלינו.
בדיוק.
כן, לנשים אחרי לידה יש עניין מטורף עם סושי, אנחנו כאילו חזק על הסושי, משלימות את כל מה שיכול, לא יכולנו לאכול 9 חודשים. כשאת מלווה את כל הנשים האלה, אני חושבת שנשים נורא מרגישות שהן אסור לעשות טעויות, כאילו כל דבר זה פתאום נראה, אני לא יודעת כלום, וואו, איך היא נורא טובה בזה, ואני מרגישה פתאום נורא כישלון. אז את אומרת לעשות טעויות. זה
תראי,
בסדר.
טעויות זה מה שמלמד אותנו בעצם. אני מאמינה שחוץ מהטעות הכי נוראית שאת יכולה לעשות עכשיו ולתת לילד איזה משהו נורא, כל דבר, כל טעות קטנה זה מה שמלמד אותנו. אף אחת לא נולדה וביום הראשון אמרה, הנה אני אמא. לומדים להיות אמא. לומדים להיות עם הבכי הראשון ועם החום הראשון ועם הגזים ועם העובדה שפתאום את קמה באמצע הלילה. זאת אומרת, למה איזשהו יצור בעולם הזה מהיר אותי באחת בלילה ומה הוא רוצה ממני? ולאט לאט גם הגוף מתרגל לזה וגם התחושות משתנות והכל קורה. אבל הימים הראשונים כשאת בטוחה שאם תבחרי עכשיו לחסות אותו בשמיכה דקה או בשמיכה או אהבה והוא קם טיפה מזה, את אומרת אלוהים
ישמור. אוי ואבוי.
בישלתי את הילד.
אוי ואבוי.
אז
צריך לקחת אותו ממני מהר, איפה שירותי הרווחה, אני מקווה שאין פה מצלמות, שאף אחד לא תפס אותי.
בדיוק.
כן, זו תחושה נורא מוכרת.
אז טעויות מעצבות אותנו, מופכות אותנו לאימא שאנחנו, גם אנחנו לומדים מטעויות. ככה לומדים. ככה לומדים כמה שכבות יוצאים, יצאת מהבית, כמה שכבות, ואוי אוי אוי, יצאת עם תטרה אחת שהתלכלכה, ועכשיו אין לי תטרה אחרת. אז מחר תצאי עם 2. אני חושבת שהבן אדם שיודע הכי טוב, זאת את. גם אם את חושבת שאת לא יודעת כלום. ולפני 3 ימים באת מהבית חולים עם סלקל ותינוק שאת עדיין לא מבינה מי אישר לך לצאת איתו מהבית חולים, את בסוף יודעת הכי טוב מה טוב לילד שלך. וזה שחברה שלי חושבת שלא לתת אוכל לפני השינה, או כן להניק בלילה, או לא להניק בלילה, ומיליון ואחת עצות אחרות, זה לא מה שנכון לך ולילד שלך. וברגע שאת מבינה שאת יודעת הכי טוב את הדברים, אתם כזוג, כמשפחה, כהורים, זה עושה את כל ההבדל. כי ברגע שהביטחון שלנו עולה לגבי האימהות שלנו, יש לנו יכולת להתמודד עם דברים בצורה הרבה יותר טובה. וגם אני, כשמתייעצים איתי כיועצת, שאני לא יועצת שינה והנקה וכאלה, הדבר היחיד שאני אגיד זה, תשמחי על עצמך. את יודעת הכי טוב מה טוב. וגם אם בישלת אותו בלילה עם שמיכה אהבה מדי, את יודעת בדיוק מה השלב הבא ואיך מתנהלים ומה הכי נכון לך כאימא, ולא כתינוק.
אני נורא מסכימה איתך, ומי ייתן וגם ביטחון, את יודעת, זה דבר שנבנה באיטיות, צריך גם לנשום, אבל אולי כזה טיפ למאזיננו שגם נוטים לייעץ לאחרות, אולי תתאפקו עם זה רגע, תבינו שיש פה אימא טריה שמחפשת את הקול שלה, וזה קשה. זה קשה, ועם כל הרעשים מסביב, גם של התינוק, גם של הזוגיות שתכף נגיע לזה, וגם של הסביבה, נורא נורא קשה לשמוע מה הלב אומר, מה הבטן אומרת.
אני תמיד אומרת, חכי שישאלו אותך.
כן.
וגם אני מתייחסת לזה אותו דבר, עם כל הידע והניסיון, אני במקצוע אני אחות פגיעה, עבדתי עם פגים. לעולם אני לא אגיד לך, הוא לא לבוש מספיק טוב, הוא לבוש קר מדי או חם מדי, עד שלא ישאלו אותי, וברגע שישאלו אותי, אני אתן את האינפורמציה, וזו המלצה שאני נותנת לכל האימהות, כי לפעמים כשאנחנו אימהות חודש, יש לנו הרגשה שיש לנו כבר בזה תואר.
מה זה? זה התפזמות של החיים.
ואז את רואה מישהי שרק יצאה מהבית חולים, את אומרת לה, לא, את לא עושה טוב. תני לה רגע להבין לבד מה טוב יותר, מה טוב פחות, מה נכון להם כזוג, כמשפחה, ולא בהכרח מה שנכון לי, נכון גם לך. כל אחת צריכה ללמוד לאט לאט. הטעויות זה גם מה שמעצב אותנו כאימהות.
כן, אז זה גם טיפ למאזיננו. התאפקו נא עם הטיפים,
בדיוק.
שימרו אותם לעצמכם.
תכתבו על פתק.
בדיוק, תנו לאישה שמולכם שנייה למצוא את קולה ולעשות מה שנכון לה. בואי נדבר רגע על מה שקורה לזוגיות, כי הילד נכנס ומשנה לחלוטין את מערך הכוחות בבית, שלא לומר, יש שאומרים, שגם שילד הוא סוג של פצצת אטום שנזרקת לתוך הבית, והוא יוצר סדר חדש, מבנים חדשים, תחושות אחרות. מה היית ממליצה למאזינות ולמאזינים שלנו ברמה הזוגית והאינטימית, איך להתנהל? איך להתנהל במגרש הזה שהוא כל כך משתנה אחרי שמגיע ילד חדש?
תראי, ברגע שנכנס ילד הביתה, אומרים שמי ששורד את השנה הראשונה ישרוד את כל החיים. כי יש תחושות חדשות שלא הכרנו, וההצעה הראשונה שאני נותנת לזוג, זה לא להתחשבן, אוקיי? מגיע מצב ש...
וואה, לא להוציא את הפנקס אפילו?
לא להוציא את הפנקס, ואני גם אסביח בדיוק למה. קודם כל, בסוף, הכל מתאזן. את מסתכלת על בעלך באמצע הלילה. אחרי שכל הלילה ישבת ונקת, או שכל הלילה הוא בכה משיניים, או גזים, או לא חסר, ובעלך ישן, ובא לך לראות לו בראש.
אבל זה לא מתחיל, תדעי לך, אני חייבת להגיד לך, זה לא מתחיל שם, אני חושבת שהפער האמיתי, שאת מבינה, הפער בינך לבין בן זוגך, שעד לפני שנייה הייתם חברים הכי טובים, הכי מחוברים, אני חייבת לספר. סליחה, רוי, אתה אולי תעלה בפודקאסט הזה לא מעט, אך אני אחרי שילדתי את בני הבכור, וזאת הייתה לידה לא קלה, הייתה פתאום איזו דממה, ואז רועי החמוד אמר, אני חייב ללכת לסופר פארם, יש לי הבלת. חייב לקנות לזה משהו, זה הורג אותי. ואז הסתכלתי ואמרתי, התחלנו. האשטג התחלנו.
בדיוק, בול.
אז כן, הרגעים האלה שאת מסתכלת ואת אומרת, איך הוא ישן ונוחר בכזו שלווה, אני פה עם כל כך הרבה חרדות, כל שנייה מכניסה לילד עצמה מתחת לאף לראות שהוא נושם, ובן זוגי כבר בחלום השביעי.
עכשיו, אם תאירי אותו, הוא יקום.
אבל את אומרת, לא להוציא את הפנקס ברגע הזה?
עכשיו תראי.
כי בא לי.
מחר בבוקר, כשאת ישני, עכשיו, גם כשאת ישנה, זה לא כמו שהם ישנים. אין מה לעשות, הוא סוג של מכונה. לוחצים, הוא קם, אומר, אוקיי, להכיל, תורי, מאכיל. אנחנו גם כשאנחנו נמצאות מהצד ונכנסת לחדר, ואת אומרת, אוקיי, אני סומכת עליו, הוא יהיה בסלון עם הילד, מה הכי גרוע שהוא יכול לעשות? אבל עדיין, עד שאת נרדמת ועד שהדברים קורים, זה לוקח זמן. לא להתחשבן, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב בעיניי, בכלל בזוגיות. אוקיי? אבל עוד יותר כשיש תינוק, כי בסוף הכל מתאזן. עכשיו, כשאני אומרת את זה לזוגות, אומרים, איזה שטויות, אנחנו הכי לא מתחשבנים. אין, היא הולכת, היא זה, עם חברות, יוצאת, מסיבות רווקות. איפה אתם? ואיפה הילד? חכו לזה, זה מגיע. ובאמת לזכור את המשפט הזה. והדבר השני, שהוא מאוד מאוד מתחבר, והוא לא פחות חשוב, אם לא יותר, זה לפרגן. כי הפרגון מאוד מאוד חשוב בשלב הזה, לפרגן בעשייה של הבן זוג, לפרגן לו בשעות שינה, לפרגן לו בהכל, לתת לו מקום להבין שגם הוא בתוך כל הפרק הזה החדש, לפרגן אחד לשני. זה מאוד מאוד חשוב בעיניי, ולאפשר. זה תקופה שהיא לא פשוטה. ואנחנו מגלים שרגע את יוצאת לסופר, ואת אומרת, אימא, איזה כיף לי פה. כאילו עכשיו נחתת ברומא.
I'm free!
בול. אז לתת קצת... פרגון.
כן, אז גם לפרגן וגם להשאיר את הפנקס בכיס עד כמה שזה קשה.
חשוב.
אבל את יודעת מה, אולי אני אוסיף, אני לא יועצת של כלום, זה רק מניסיוני האישי, שגם אפשר להתפנקס, אבל אפשר גם לצחוק על זה. כאילו גם...
כל דבר
בחיים. אני חושבת שזה נורא נורא אנושי גם, כן להתחשבן, ולהגיד, הנה עכשיו הוא דפק מקלחת, שבוע לא חפפתי שיער, כאילו בסדר, זה קורה, לא לכעוס על עצמך שאת מתחשבנת, זה די אנושי.
לא לכעוס על עצמך על כלום.
אבל אני כן מתחברת למה שאמרת, שמי ששורד את השנה הראשונה, יש תקווה, הרומנטיקה חוזרת.
תראי, זה נשמע, כאילו כשאת שומעת את זה מהצד, כאילו, אוקיי, מה מצפה לי? מה הולך לקרות? אני מאוד מאוד קשה לי אם להכין את עצמך לאיזשהו... זו טלטלה מאוד מאוד גדולה לבית. אם עד עכשיו ישבתי וראיתי נטפליקס כל היום וזמנתי אוכל, וכשהבאי לעצום את העיניים, עצמתי את העיניים, אתה הולך עם חברים, לך. לא, אין בעיה, הכל טוב והכל יפה. אבל רגע, כשיש תינוק, אתה הולך עם חברים, זה אומר שאני...
זה על חשבוני חמוד.
בדיוק. זה כבר לא הולך עם חברים.
הכיף שלך הוא על חשבוני.
אז באמת צריך להבין זה, שזה בא לטלטל את כל עולמנו.
בוא נדבר שנייה על משהו שכן, הוא מפריע לנו אחרי לידה, וזה בסדר. הקושי שאנחנו חוות בנוגע למראה אחרי לידה. אני מניחה שהרבה מאוד נשים שאת מלווה, דברות איתך על זה אחרי הלידה.
אני חושבת שדווקא במקום הזה, אין נכון או לא נכון. אם יש אישה שמבחינתה הדבר שהכי חשוב לה כרגע זה לחזור לגזרה, זה בסדר. כן, גם רוב היום החיים הם לא זוהרים, ואת לא כל בוקר קמה מתאפרת, מהממת, יוצאת לעבודה והכל. יש ימים שאת גם מניקה ובבית ומרגיעה וקמה בלילה כמו כולם.
נכון, אבל מאחורי התמונה הזאת של האמא שעכשיו בעבודה, לפעמים מאחורי התמונה מסתתרת גם סבתא.
ברור.
כן? זה לא קורה לבד.
סבתא ועזרה ותהליך ועצירות, וזה לא כמו החיים שהתרגלנו אליהם קצת לפני. זה עושה שינוי שהוא לפעמים מצטלם מהמם, אבל חשוב לדעת גם מה רואים מאחורי התמונה הזאת. אני אומרת לבנות שלי, אתם רואות, בדיוק נתחבר לנושא הזה של המשקל, אתם רואות מישהי, תמונה אחרי לידה, מצטלמת, כולה מהממת, יצאה לאיזו השקה, ואני זוכרת שפעם ליוויתי איזה מישהי מוכרת, והיא הייתה גמורה ונורא נורא יפה, ואמרתי לה, אבל למה את הולכת? היא אומרת, כמי, זאת העבודה שלי. והיא הלכה, הצטלמה וחזרה הביתה, לא מתוך מקום to fake it, אלא יותר מתוך מקום, זה העבודה שלי. אבל לא עכשיו כל היום ישנתי את שנת היופי שלי, קמתי, הצטלמתי, הייתי מהממת, גם לה היה מאוד 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 קשה. הקושי נמצא אצל כולנו.
כן.
כל אחת בדבר אחר, ויש נשים שאומרות, אני היום רוצה להיות עם התינוק שלי וללכת לסדנת התפתחות ולעשות כיף ומבית קפה לבית קפה, ויש כאלה שרוצות לחזור לעבודה שלהם, עם התינוק, בלי התינוק, הכל בסדר. זה נשמע כאילו נשים עסוקות במשקל, יש בזה משהו שאולי הוא לא בסדר. מבחינתי, אם יש אימא שכל המטרה שלה כרגע היא לחזור למשקל שלה, זה בסדר. ואם יש אימא שאומרת, לא מעניין אותי המשקל, אני אשכרה עצרתי עכשיו חיים, זה גם בסדר.
איך אני מקנה באימהות האלה, אבל נכון. אני חייבת להגיד לך שאני מהז'אנר הראשון, אני מרגישה לפעמים שזה לא בסדר, כי אני אומרת, אני צריכה להודות, הגוף הזה יצר חיים, מה אני מתעסקת שישה שבועות אחרי הלידה בגודל התחת שלי,
חיים?
כן?
יצרת חיים, עשית את שלך, עכשיו חשוב לך להתרכז גם בעובדה שלך לחזור לעצמך. ויש היום, פעם היו שופטים יותר נשים שלא רוצות לחזור לעצמם. היום נורא שופטים נשים שכן רוצות לחזור לעצמם. כן. מה את מתעסקת במשקל? ילדתי, הבאתי חיים לעולם, אני גיבורת על.
אני רוצה את הכלי שלי בחזרה,
נכון
את הגוף שלי.
עכשיו עומדות פה שתי נשים מצטנת צדה של המיקרופון, שנמצאות בדיוק במקום מאוד מאוד אחר. אני אחרי לידה, אמנם לא שישה שבועות, אבל מה אכפת לי להגיד אחרי לידה כשמתייחסים למשקל. ואת אחרי לידה באמת... וכל אחת נמצאת בשלה ובמקום הנכון בשבילה.
ועכשיו אנחנו עוברים לפינות שלנו באימאלה ואבאלה. ועכשיו לפינתנו, מה נשתנה? אז מירי, אני אשאל אותך, את כבר 7 שנים בתחום. בשנים האלה, מה השינוי שאת רואה, שינויים שאת רואה שחלים בתחום מאז שבאמת את מלווה זוגות?
היום אני רואה בעיקר את המעורבות של הבעל, את המעורבות של האבא. אם פעם אנחנו היינו עושות הכל, והחשיבות של האבא הולך לעבוד, ואמא מטפלת בילד, היום אנחנו קודם כל רואים הרבה מאוד גברים שיוצאים לחופשת לידה. שהאמא חוזרת לעבוד, והאבות יוצאים לחופשת לידה. וגם אם אנחנו לא הולכים לקיצוניות הזאת, אז אנחנו רואים שיש המון חלוקת תפקידים, ויכולת בעצם להפריד ולתת לבעל גם להכיל, וגם להחליף חיתולים ולטפל בילד, ולקחת ממש חלק בגידול. אם מקודם בשיחה דיברנו על זה ש... האבא עוזר לנו
עוזר.
בגידול הילד, אז היום אנחנו כבר כמעט ולא משתמשים בזה, אנחנו נראה הרבה יותר מצב של יש פה ילד, הוא של שנינו, בוא נטפל בו ביחד, אתה לא עוזר לי, הוא לא שלי, הוא שלנו. ואני חושבת שזה מדהים בעיניי, כל הלקחת חלק בדבר הזה וקצת להוריד מהמעמסה של האישה, שגם אם הלידה הייתה מדהימה ועברה בקלות והכל היה בסדר, עדיין הגוף חווה המון המון דברים פיזיים ורגשיים.
ובואי גם נגיד את האמת, הם מרוויחים, זה רווח שאין לתאר, להיות אבא מעורב, להיות אבא. אני חושבת שהרבה גברים היו גם מאוד רוצים את המעורבות הזאת, ושוק העבודה, הכלכלה, לא מאפשר להם.
נכון.
זאת אומרת, יש המון גורמים שגם לא מאפשרים לאבא להיות מעורב, אבל אם היום את אומרת שגברים, יש להם את האפשרות וגם את הרצון, הם רוצים להיות אבות, זה מדהים.
זה הרצון. ברגע שיש לך את הרצון, עכשיו אני לא רוצה שכל היום תעזוב את העבודה ותטפל בילד, אבל כשיש לך את הרצון, אז אתה קם שעה לפני, ואתה קצת עם הילד בבוקר ואני שינה עוד שעה, או שאתה חוזר שעה מוקדם מהעבודה כשזה מתאפשר, או דאג להיות בזמן למקלחת של הילד, זה מתחיל ונגמר בעיניי ברצון. כמובן שיש אילוצים ולא ניכנס לזה, אבל לא צריך להפוך את כל העולם. השינויים הקטנים האלה, ובמיוחד בשפה של אתה לא עוזר לי, אנחנו עושים את זה ביחד, בעיניי זה עושה את כל ההבדל.
אז זה שינוי משמח ומבורך, ויאללה, שימשיך.
אמן.
יש לנו פינה נוספת שנקראת עובדה ומיתוס, אז בואי דברי איתי על המיתוסים שאת פוגשת, ואולי תוכלי לנפץ לנו גם כמה.
אני חושבת שהמיתוס הכי גדול זה לישון כמו תינוק. את באה הבית, אומרים לך, כל מה שהילד הזה צריך, זה לאכול ולישון.
איי, איי, איי.
הוא יקום פעם בשלוש שעות, את תחליפי לו חיתול, תתני לו לאכול, והוא יחזור לישון. בעיניי זה כל מי שחוותה חופשת לידה או הביאה ילד לעולם יודעת שאל תאכלו לי לישון כמו תינוק, אוקיי?
כן, תאכלו לי לישון כמו בעלי.
בדיוק, בול, בדיוק. אז זה הראשון. יש המון בתחום הזה, יש מלא, אבל אם את הולכת טיפה כמה צעדים קדימה, אז אנחנו מסתכלים על כל הנושא של השיניים. עכשיו, יש לך ילד גדול בבית, עברתי איתו את השיניים. הלכת לרופא לפחות 5-6 פעמים, פעם עם שלשולים, פעם עם חום, פעם עם פצע בבטן, ותמיד הוא אמר לך,
כנראה שיניים.
כן, זו התשובה להכל. אז תדעי לך, אם הוא, כל דבר שקורה שהוא בתחום הנורמה פחות או יותר, זה שיניים. בעד השני, את כבר לא תורחת...
את לא מגיעה לרופא בכלל.
כן, את לא תורחת ללכת לרופא, את אומרת, אוקיי, זה שיניים.
עכשיו, יש איזה טיפ שתוכלי לתת, הטיפ הכי חשוב, בואי מכל שלל הטיפים, ודיברנו על כל אין ספור הטיפים שיש בשוק, אבל הטיפ הכי חשוב שאת יכולה לתת.
אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים זה באמת, תעשי מה שטוב לך. אל תנסי לרצות כלפי חוץ אף אחד אחר. אני חושבת שאת יודעת הכי טוב מה טוב לך, מה טוב לך ולבן זוג שלך ולילד שלך, ומתוך זה צריך, הכל צריך לקרות מתוך זה. ודבר נוסף אני אוסיף, לקבל עזרה. לדעת לקבל עזרה. לא משנה ממי כל בן אדם שאת סומכת עליו, בילד ראשון זה נורא 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 קשה, לעצור שנייה ולהגיד, אוקיי, אמא שלי אמנם גידלה אותי, היא יודעת לטפל גם בילד שלי, ויש לנו תחושה שחוץ מאנחנו, אני בעצמי, אף אחד לא יודע לטפל בילד שלי כמוני. אבל שעה בבוקר או שעתיים ביום שמישהו לוקח את הילד ומטפל בו ושומר עליו, עושות את כל ההבדל. אפילו אם התקלחתי או שתיתי קפה חם או ישנתי חצי שעה, זה עושה את כל
כן.
ההבדל. אז
תגידו כן,
עזרה.
כששואלות אותך, בדיוק. צריכה עזרה, תגידי כן.
כן.
תודה רבה למירי לב, מתמחה בליווי הריון ולידה וליווי הורים, כמו שאמרנו, ותינוקות עד גיל שנה. תודה רבה.
תודה.
היה נורא כיף.
ועכשיו, הטיפ של אימאלה.
אני צוף סבח מתל אביב, אימא של ארי, וזה הטיפ שלי להתמודדות עם השינוי שאחרי הלידה. פשוט לזכור בשביל מה השינוי הזה הגיע, ואיזה כיף שהוא הגיע, כי בלעדיו הפלא הזה שיצא לי מהבטן לא היה קיים.
ועכשיו, כשהגענו לסוף הפרק, זה הזמן לסכם. לקבוע יום קניות לאימא ולבייבי, ולהגיע עם רשימה של כל מה שצריך. השנה הראשונה של התינוק היא שנה לא פשוטה. ממש לא פשוטה, וחשוב שבני הזוג ישלבו בכוחות ולא יתחשבנו זה עם זו, אלא יפרגנו זה לזו. נסו את זה בבית. בייבי בלוז קורה אצל 84% מהיולדות. זה דכדוך, זה בכי, וזה עובר אחרי שבועיים שלושה. במקום לשאול למה את בוכה, תפנקו אותה באוכל ובאהבה. לכל גוף יש את הזמן שלו להתאושש אחרי לידה, וכל אמא ואבא יודעים מה הכי נכון להם ולילד שלהם. טעויות זה חלק מלהפוך להורים הטובים שנהיה לילדים שלנו, אז חברים וחברות, עשו טעויות, הכל בסדר. תודה רבה שהזנתם לאמא לאבאלה. אני רותם מזק, ואת הפרקים ניתן לשמוע בכל הפלטפורמות, באפליקציות ספוטיפיי, אפל וגוגל, ובכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות. מוזמנים ומוזמנות להגיב, לכתוב לנו שאלות שמעניינות אתכם, ולהיות חלק מהקהילה שלנו. נשתמע בפרק הבא.
הוקלט באולפני ביזי בשיתוף אודיו המשווקת את ספוטיפיי בישראל. אודיו.